יום שלישי, פרשת וירא. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מאמר נפלא ודברים נפלאים, סליחה, של על זיכרונות מהאש הגדולה של יתה סביב רבינו מורן הרב שך זצ"ל לרגל יום היורצייט, שהיה בזמן שהיה עוסק בתורה ובהרצתה דברים מהגאון רב צבי אליהו שטיינברג שליטה. אז הוא מספר שהוא היה מגיע בכלל לשיעור, היה מגיע כולו באפיסת כוחות, בגלל שהחולשה שלו, הזקנה המופלגת, וכל שהוא היה מגיע עד המקום. אבל כשהוא התחיל את השיעור, היה מתגבר בלעת נעורים יותר מכולם, במרץ, חיס חדאורייתא, אומר, בחור צעיר, קשה לראות בכזה התלהבות ומרץ. לפעמים, הוא אומר ככה בשנינות, מה אתם ישנים? אתם לא בגילי, כולכם ביחד בגיל שלי. מה קורה את הגמורה בככה, בכזה טעם, צמאון, המשמע ממש ככה כל שמו צמא שמזלפים לו לפה מים קרים. מה קורה את הקושייה ככה, בהתפעלות, הנאה, או אדם שמופתע לראשונה מזה קושייה, ככה כשהוא אומר את התירות, המופתע נהנה מהתירות. לפעמים הוא היה אומר בשיעור, מעולם לא הבנתי דבר הזה עד היום. זה היה לפלא בעינינו כרי. השיעור הזה, שמענו ממנו כבר כמה פעמים, אבל האמת, הוא אומר הרב שטיינברג, שהוא הרגיש כאילו היום זה מתברר אצלו העניין הזה. כמו אדם שאוכל אוכל טעים, רוצה ללוס את זה בכל פיו, להרגיש את הטעם בכל הפה, לא להפסיד כלום מהטעם. כך הוא כביכול היה מתלקק על כל איזה עניין בגמורי, ראשונים. ידוע המייסה שפעם יצא מהבית של הבריס קרוב, אמר, מגיע לי חלק בו אלו מבה, קיבלתי אותו עכשיו, שמעתי כאלה חדש יותר נפלאים. והוא מספר עוד הרב שטיינברג, שפעם הבריס קרוב ביקש מהבן שלו לקרוא לו, באמצע הלילה, כי יש לו תירוץ על הקושיה שנתקשו בה היום. אז אמר לו הבן שלו, עכשיו הוא כך מאוחר, איך אפשר לקרוא לו? אמר לו הבריס קרוב, אני בטוח שהוא לא יושן, מוטרד מהקושייה. והוא אומר, רב שטיינברג, כשהוא שמע לכם את התוספת לסיפור הזה, איפה הבריס קרוב היה בטוח? אולי הוא מצא תירוץ והלך לישון. אז זה אומר, גם זה לא ייתכן, היה לו תירוץ, היה מגיע להגיד לי. אולי פחד שהבריס קרוב הלך לישון, אמר, שגם הוא היה בטוח שהבריס קרוב לא הלך לישון, כי לא הולכים לישון כשיש קושייה. בקיץ תשל"ב, הוא עבר ניתוח, היה חשש גדול, הרבו אז מאוד בתפילה בכל תפוצות ישראל. ברוך השם הוא החלים, האריך ימים עוד 30 שנה. אחרי זה כמה זמן הוא פגע, אז הוא מספר הרב שטיינברג שאחד הרופאים שטיפל בו, קראו לו פרופסור אלכסנדר דינברג. אז הוא פגש את ההורים שלי, שההורים של הרב שטיינברג, שם יודד איתם, הוא אמר להם, שהרב שך אמר לו, אני צריך עוד לחיות, כי אני צריך ללמוד. הוא אמר, זה היה חידוש, כי אצלהם צריך ללמוד, כי שיכולו להתפרנס ולחיות, והוא רוצה לחיות כדי ללמוד. מספר שכשהוא בא אחרי כמה שבועות מהניתוח, להגיד שהוא אוכל בישיבה, אז הוא בגלל החולשה, אז הם שמו לו רמקול. זה היה פעם הראשונה שהביאו רמקול לשיעור. כשהוא נכנס, הוא ראה את הרמקול, אז הוא אמר ככה בשינות, לא הייתי יודע שהכינו רמקול, הייתי מכין את השיעור טוב יותר. ומעניין שאומר, היה טכנאי שסידר את הרמקול, לא היה בחור מהישיבה, הוא ישב לידו במהלך השיעור, והרב שך רצה שהוא גם הרגיש בנוח, אז כך מדי פעם בשיעור הוא פנה אליו, הסביר לו. ככה זה, עד כאן הדברים הנפלאים, חלק מהם שהובאו באוסף גיליונות. ואנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא, של הרב גנזל והמבשר, טראמפ, ביידן ואנחנו. נו, אז כולם שואלים, טראמפ, ביידן, מי טוב ליהודים, מי רע ליהודים, מי טוב לישראל, מי רע לישראל. אז השאלות האלה תורדות של בת חיים של רבים וטובים. והאמון אמת היה לאו. אנחנו מספר שאיזה ידיד שלח לו מכתב שנכתב ביידיש, מתוך חוברת הצוסה אמונו, שמאגדת את התשובות והמכתבים, של הגאון החסיד רבי יואל רוטה שליטה, ראש ישיבת תפארת סטוירה. שהוא גם מחשובי המשפיעים בחסידות ברסלב, אז הוא מביא איזה קטע על כל העניין הזה, והוא אומר ככה, חבל לכם להיות מודאגים, חבל להיות מודאגים על עוד דבר, הרי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מנהיג את העולם בצורה מושלמת ומתוקה כל כך, הוא עושה הכל פועל הכל, והפרזידנט הזה יעזור לנו, ולא הפרזידנט הזה יקלקל לנו, הכל מגיע מעץ השם, הוא עושה הכל הכל. אם השנה הקרובה תהיה מוצלחת בעזרת השם, האם זה יהיה ככה או לא, זה לא תלוי בזהות של הנשיא הנבחר, אלא אם אתה, זה תלוי במה, אם אתה שומר את כל מצוות התורה, והוגה בבא סמודה, אז אם אלה אומר, תפסיק להיות בדמיונות, בדמיונות סב, שהטוב או הרע, תלויים בזהות של הנשיא שיבחר. צריכים לחזור בתשובה, להתקרב מחדש, אלא בואי ראה לעשות מה שהוא אומר. אז נזכה לשנה מבורכת. אם אלה אומר, לא צריך להקשיב לכל אותם אנשי חדשות שטוענים בלעת יומם ולילה, שהוא יהיה לנו ישועה, אבל הוא שם הרחם, אז אומרים, יודעים מתי תבוא הישועה, כשנרים עין אל הבוירה, כשנכיר שאין עוד מלבד אוי, אז נזכה לשנה מבורכת, שנה שפרנסת טוב ובבשורות טובות. בהמשך המכתב שלו, אז מייצר עבורותה, או כמו שהוא מכונה, רבי יוילי, שיפסיק, הוא כותב לו, זה שלח לו את המכתב, שיפסיק להיות מחור והרדוף אחרי כל איזה פיסת חדשות, הרדיפה לדעת כל איזה פיסת נייס, והזנה רציפה לקווי נייס, גם אם דוברי יידיש, הוא אומר לו, מתוך תשוקה לעקוב אחרי כל מה שקורה, אז הוא אומר, זה מביא את האדם לפניקה, לפניקה סתם, ממש הלא דבר. הוא ממשיך ואומר, אשרי אדם שהנייס שלו, זה לימוד פרשת שבוע, הנייס שלו זה הדף גמורה, יותר מזה לא מעניין אותו כלום, כדי שקדוש ברוך הוא בורא, מנהיג את כל הברואים, הוא בירת העולם, יוצר את האנושות, והוא מנהיג הכל, הכל, אף אחד לא יכול להיטיב או להירע, הכל בחשבון מדוקדק ממנו. אז הוא אומר שמי שחי עם ידיעה כזאת, מחיה את עצמו, צועל בעולמו של הבוירן, כשהוא צריך משהו, הוא מבקש מאבא, מאבא שבשמיים, התקווה שלו, זה מהבוירן יסבוך. והוא חותם, רבי יוילי, את הכתב שלו בבקשה אישית, אני מבקש ממך, תשנן, שוב ושוב את האני מאמין הראשון, ואז יהיה לך טוב, אני מאמין באמון השלימו, שהבויר יסבור שמוי, הוא בויר הוא מניג לכל הברואים, בויר הוא מניג לכל הברואים, והוא לבד אוי אוסו ואוי סב ויעשה לכל המס. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מנכ״ל בסדנו מספר על הסוד שהסתתר מאחורי העסקה המוצלחת. מוצלחת הוא כותב במרכאות, עוד מעט נראה למה הוא מתכוון במרכאות. העסקה המוצלחת הראשונה שהוא ביצע בחיים שלו. סיפר הגאון הצדיק רבי חזקיהו יוסף משקופסקי שליטה, על איזה יהודי יקר, הרב הגאון רבי נחמיה ציטרון, אולוב השולם, אבן תוירה, בעל מוסר מידס, על תקופה מסוימת היה מיליונר, אבא שלו היה גביר ידוע בברזיל, נהרג בתאונת מטוס השם הרחם, הוא היה בן יחיד, קיבל את כל הירושה. הוא היה באמת היה בעל צדוקה וחסד וקנה מידה לא רגיל. כשבא לנחם אותו בשיבה, אז הוא סיפר שפעם הוא שאל את אבא שלו, האם באמת אפשר להיות סוחר ישר עם כל דיני השולחן ערוך, בלי גזל, בלי נוי, בלי שום עבירה. אבא שלו אמר לו שזה הניסיונות הקטנים של השם. הניסיון הגדול, הוא אומר, זה הכוי חיבוי ציניות. אדם שעובד, יש לו הרגשה, אני עובד, אני פועל, אני מצליח. הכוי חיבוי ציניות, אמר לו אבא שלו, זה הסכנה הגדולה ביותר. כי מה האמת? וזוכרת איזה שם עלי ככו, כי הוא הניסיון לך כך לעשות פעיל. ומה התרגום אומר שם? הוא יאהב לך היצו למקנה נכסים. כל מה שיש לך אז רק ממנו. למה יש את האסטרפונים? יש סיפור שמובא בספר 60 גבוירים. זה הוצאת של נתיבות עולם. ויש שם את הסיפור של אחד התורמים להוצאת של הספר. רב לזר גרוס, הוא בעל חברת בסדנה המפורסמת. סיפר שכבר בילדותה לא ידחו של מסחרי. היה לו כסף שהוא אסף בקופה. יום אחד לפני סוכות, אז הוא מספר שהוא אומר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להרוויח, צריך להרוויח. רוצה לקנות הדסים, למכור בשוק, להכפיל. אז אבא שלו אמר לו, צריך לדעת לבחור הדסים משולשים, אתה עוד לא מבין בזה. אבל היצר המסחר, בער בי, אומר רב לייזר גבוס, אמרתי לו, תמוך עליי, אני מבין. קנה חבילה של הדסים בהרבה כסף שהיה לי, ובא לשוק, בטוח בעצמו, אבל התברר שאבא צדק, הגיע כמה יהודים, בדקו, ראו שזה לא הדסים משולשים. גם אלה שקנו, אמרו, זה יקר מדי, שמו רק חצי מחיר. הייתי שבור ורצוץ, באתי לאמא שלי, אמרתי לה, לא נהגתי בחוכמה, שלא שמעתי לאבא. עובר יום יומיים, מגיע בן אדם ואומר, אני רואה שיש לך הרבה סחורה, אני מחפש הרבה, יש לי מוסד עם ילדים, אני מוכן למחות ממך את הכל. אבל המחיר סביר. אז נקפתי בסכום, אמר, זה עדיין יקר מדי. הורדתי את המחיר עד שבכל זאת נשאר לי רווח יפה. אמנם לא כמו שציפיתי, אבל הרווחתי. הוא ביקש ממני, גם את הדלי. הסכמתי, בלי הדסים, אני לא צריך את הדלי. באתי הביתה, מאושר, אמרתי לאמא, כנראה שבכל זאת יש לי חוץ מסחרי מפותח. לא טעיתי הרבה. היא אמרה לי, לך תספר לאבא. הלכתי לאבא, סיפרתי לו, והוא אומר לי, אני שמח בשבילך. אז הוא פונה לו, אומר לי, לייזר, אתה יכול להביא לי את המשקפיים מהמרפסת? נו, בבקשה, אני הולך להביא את המשקפיים. העיניים חשכו, עומד שם העדלים, כל העדסים, אבא קנה את הכל. רק הוא עשה את זה בצורה כזאת שאני לא אצטער, וגם שאני אבין שהחוש המסחרי שלי עדיין לא מספיק, אתה רק ילד. ואני הוא זה שעומד מאחוריך. הסיפור הזה כל כך שייך לענייננו. אדם חושב, כוי חיבו איתמיובי. אבל האמת שהגוש בוך הוא נותן לו, הוא יאב לך איצה או למי כנחוסים. הוא נותן לך את העצה לקנות נכס. ואנחנו ממשיכים, זה דברים נפלאים שהובאו בגיליון אוכלוס חיים. אנחנו ממשיכים עוד דברים נפלאים שהובאו בגיליון איש לרעהו. גאונות שבחסד. יש פה, מובים פה שלושה סיפורים מחייו של איש החסד המופלא מבני ברק, רבי יהושע רוזנבלט. הם מביאים פה שכשלב טוב נפגש עם ראש חכם, אז רק השמיים הם הגבול למעשה חסד שאפשר לעשות. יש מעשה חסד ויש מעשה גאונות שבחסד. ככל שאדם מאמץ את המוח שלו יותר איך להיטיב עם הזולת, אז הוא יכול להמציא פתרונות יצירתיים שלא עולים על הדעת. אבל מה לא עושים למען הזולת? את התובנה הזאת נלמד באמצעות מספר סיפורים מהחסדים של איש החסד המיוחד, רבי יהושע רוזנבלט זצ"ל מבני ברק. קולות רמים פרצו מהבית, אחד הבתים, הרעידו את הרחוב, אש של מחלוקת השתוללה בבית, העדים של האש המחלוקת למרבה הבושה, פרצו, עברו את החלונות. רב שיה עבר במקרה ברחוב עם האחיין שלו. אחיין שלו היה אז ילד. נו, אז איך אנשים מגיבים כשמתנאים לסיטואציה מביכה כזאת ששומעים צעקות עד לב השמיים מבעד לחלונות של בית שהם עוברים לידו? אז עוד הנה הנפש מרגישים ככה לחץ בלב, בולים תרוק ומראים להסתלק משם. ממלמלים כמה פרקי תהילים. גסי הנפש, השם ירחם, מתאים אוזן. רוצים להבין על מה ולמה פרצה מהומה. להיות מעודכנים. אבל רב שיה, המסלול שלו שונה לגמרי. כשהוא שומע את הקולות, הוא יודע מיד איך להפעול. הוא מבקש מהילד את הכב רגע בחצר של הבית. בלב שלו תפילה, שהתרגיל יצליח. עוברים כמה שניות. בעלת הבית מבחינה בילד, אומרת לו, תסתלק מפה. נו, רב שיה נשם לרווחה, מלטף את הילד, שולחת לדרכו, ואז הוא ניגש מיד לבית שפרצו שם הצעקות, עוסק על הדלת בחוזקה, שלט נפתחת בית, אז הוא מיד פותח בהתנצלות, ומחר בקש לכם סליחה, על הילד שנכנס לחצר שלכם, והילד שלי באמת לא נעים מה שהוא עשה. איך התנהלה השיחה בהמשך זה אנחנו לא יודעים, אבל מה שכן הוא ידוע, שרב שיה התעכב באותו בית במשך כמה שעות, עד שהנשרים הפכו ליונים, והשלום, השלום שב לשכון בקיץ. הסיפור אחד, פתח מלכים שלוש, הסיפור השני זה הבית שלו, הבית שלו, בני ברקה פתוח לרווחה כפשוטו היא. מי שצריך לאכול, מי שצריך לשתות, מי שצריך לישון, סתם מי שצריך לחיור. רב שיעה רוזן בדעה הכתובת. כמובן שבמצווה הזאת נטלו חלק בראש גם בני בית. אסרו את נפשם להכיל, להשקוט ולמלא בדקדוק אחרי הדרישות המוזרות של מראי נפש, שגם הם הגיעו בדרשות שלהם. אחד מהטיפוסים בבני ברק היה מגיע לאכול בבית כל שבת. פעם אחת החליט שמישהו מבני הבית הרגיז אותו. הוא הודיע מיד, אני עוזב את הבית הרגע. אמר לו רב שיעה, אתה צודק, מסכים איתך, אבל אתה לא יכול לעשות לי את זה. אתה לא יכול לעזוב פתאום את הבית לי שנמצא לך מחליט. חכה. יישאר פה עוד שבוע, עד שנמצא משהו במקומך. אותו אדם, סבר וקיבל. והסיפור השלישי מספר על כפר ערבי. שום תכונה לא נקרא בכפר הערבי השלב. שהרכב עצר ליד בית האבן. מהרכב יצא אדם, ניגש אל דלת הבית. דפיקות חזקות נשמעו בדלת. בעלת הבית ניגשה לפתוח, גילתה להפתעתה. איש שבק. שיודע לה בקצרה את הצורה. לקחו אותה למתקן חקירות שהיה מוקם במרכז הארץ. על המתקן מבחוץ לא היו שום סימני זיהוי של זרועות ביטחון. כעבור כמה שעות השאירו אותה בחדר לבד עם קו טלפון. היא מיהרה לנצל את ההזדמנות, התקשרה לבעלה והודיעה לו שהיא שמעה מהחוקר שמתכנים לעצור אותו בקרוב, בגלל עבירות ביטחוניות. אתה צריך להימלט. והבעל באמת נמלט מיד מהכפר המגורים, כדי להשתתר במקום לא ידוע. אחרי שיחת טלפון נכנס לחדר של היהודי מוכר, והוא והיא פרצו בבכי קורע לבבות. היהודי המוכר היה אבא שלה. אוי, כמה דמעות אבא שלה הזיל כשהוא שמע שהבת שלה הולכת להתחתן עם גוי. הוא נקט בכל האמצעים, אבל לא נמצא הדרך להציל את הבת. עד שהמקרה הגיע לאוזניו של רב שיעה, ליד כלי זה עסקן מסוים לעשות את תרגיל, להתחזות לאיש שב"כ וכו' וכו', רק ככה יכלו להפגיש את הבת עם אבא שלה. כעבור יומיים, החליטה הבת שהיא כבר לא חוזרת לאותו כפר ערבי, שבה לאבא שלה ולביתה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף רואים בהלוכה. כפי שכבר למדנו מותר לעשות ביום טוב מלוך דרבונו לצורך גבורת המת, אבל יציאה מחוץ לתחום של 2000 אמו, שזה בין 960 מטר ל-1152 לשיטות השונות, למרות שאיסורה רק מדרבונו נהיה אסורה, ונחלוקה פויסקים עם האיסור רק לאילו שמלווים את המת לכבודו בלבד, או גם לנושאי מיטת המת, ועליהם למסור את המיטה לידי גויים שיביאו אותו לבית קברות שמחוץ לתחום ויקברו אותו. באמת דברים אמורים ביום טוב ראשון, אבל ביום טוב שני של ראש השונה, ביום טוב שני בחוץ לארץ מותר לבוא את המת גם למרחק של יותר מ-12 מטר, שזה בין 11.5 קילומטר ל-13.8. למרות שיש הסוברים שזה אסור מדאורייתא, ואין היתר לה בהיכל לכבוד המת, אבל הליכה לכבוד האבלים בלבד, כמו שהמת כבר נמצא בבית הקברות, מלווים את האבלים בדרכם לשם, אז אסור. המנהג בכמה מקומות בארץ ישראל, כגון בחלק מהקהילות בירושלים, פתח תקווה שצאצאי המת לא הולכים, לא מלווים אותו, ויש גם כאלה שמכריזים חרם, שכל זרעו לא ילוו אותו ולא ילכו אחרי המיטה בכלל. הטעם של המנהג הוא כדי שגם יצורים טמאים, שנצרו ממנו לא ילוו אותו ויצערו אותו. יש חדרות, היו כמה מגדולי חכמי ישראל שהחזיקו במנהג הזה, בהם אור החיים הקדוש, שולחן גבוה, אור השש, החידות, תמידי הגויים, שאלו לארץ. אבל יש מפסקי זמננו שכתב שמצווה גדולה לבנים כן ילוו את אביהם, ככה גם נהגו בזמן הגמור, והראשונים ככה המנהג בתקופת ישראל בגולה. ולכן, מקומות שלא נהגו, חובה שלא נהגו לא ללוות, אז חובה לבנים ללוות את אבא שלהם, ורק במקומות שנהגו ככה ראוי שלא לשנות מהמנהג. אחר גם נראה מדברה משנה ברורה שבני המת מלווים אותו לקבורה. עד כאן מנהג דף רואים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שדוחה את הקבורה מהיום ללילה, מבטל את מצוות בוים ההוא, אבל לא עבר על איסור בלצולין, לא יסולין, אלא רק אחרי עלות השחר. מנהג ישראל ימי קדם לערום הרימה של אפר על גבי הקבר אחרי הקבורה לכבוד המת, ושלא יעברו על הקבר וידרכו עליו. מת שלא אמור להיקבר ביום טוב, אסור לעשות לצורכו אפילו מלוך דרבונן, ואפילו על ידי גוי, למעט טלטולו שמותר בהגבלות שונות. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אז כמו שהזכרנו בתחילת דברינו, היום זה היוצאת של הרב שך זצל. בפניני רבינו אביעזר מובא שפעם שאלו אותו איזה קבלות לקבל. אז הוא אמר, לא להסתובב כל היום עם כל מיני הקפדות, טענות ונרגנות כלפי אחרים. למה ככה ולמה ככה? למה הילדה הולכת למכולת, חוזרת, שואלים אותה למה שכחת את זה, למה הבאת את זה? טענות על כל צד ושאל, על ההורים, על האישה, על הבעל, על המורים. לא להסתובב עם טענות, להשתדל רבותיי, לא להתהלך עם טענות על הסביבה, אלא למצוא את הטוב בכל אדם ובכל עניין. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכניות ובגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלם.